אנחנו בעזרת השם אחרי שעשינו מסע כזה של ההבנה של היסוד הראשי או ההבנה היסודי שהרב קוק אחרי שראינו את זה התחלנו ברמב״ם בנפש אדם אחד הגרב הבעל שם טוב וכו'. מה שהלכנו וראינו שכל הכוחות שורשם בטוב, נכון? זה היה היסוד שהלך וחרז את כל הלימוד. ו ומה שננסה לראות עכשיו, בעזרת השם, ניקח את מידת הכעס ונעסוק בה ככה בצורה יותר מפורטת וננסה לראות לאור העקרונות הכלליים האלו שראינו איך זה מתבטא עכשיו בעבודת המידות באופן ספציפי. בסדר, חז"ל אומרים על מידת הכעס דברים מאוד 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 קשים, כל הכועס כעובד עבודה זרה, ואנחנו גם מכירים בפועל במציאות כמה מידת הכעס יכולה באמת לעשות נזק נוראי, נזק גדול מאוד. אדם ככה נותן לעצמו לעשות דברים ולהגיד דברים ולפגוע באנשים ולפגוע בעצמו ולפגוע במשפחתו ומין מצב כזה של משתלט עלינו כזה כוח כל כך שלילי, וכמה רע יוצא מהכוח הזה. אז זה כולנו מכירים, כמה זה כוח מזיק ומשחית. וחז"ל מעצימים את זה עוד יותר, כי עובד עבודה זרה, משמע שיש פה גם בעיה רוחנית, בעיה בתפיסה הרוחנית שבכעס הזה. אבל לאור העיקרון שלמדנו, שהכוחות כולם, יש בהם את השורש הטוב, אז זה ננסה לראות מה הדעה שעומדת מאחורי מידת הכעס. זאת אומרת, הרמב״ם בספר היד החזקה יש לו הלכות דעות. הלכות דעות ברמב״ם זה לא כמו שאנחנו מבינים דעות, כן, מחשבות, אלא דווקא הלכות דעות ברמב״ם זה הלכות מידות. זאת אומרת, כשהרמב״ם מדבר על הלכות דעות הוא מתכוון לתחום המידות. למה נקרא דעות? כי כל מידה יש מאחורי הדעה. יש מאחורי איזו תובנה, איזו נקודה של נקודת אמת שמסתתרת, והמידה הזאת באה לברר אותה, להוציא אותה לפועל מבחינה נפשית. ולכן אני אומר, ננסה להבין את הדעה שמאחורי מידת הכעס, גם בצד החיובי שלה, ולהבדיל בצד השלילי שלה. מתי היא מופיעה בצורתה החיובי, אם יש דבר כזה, אם אפשר להגיד דבר כזה, כי זה נשמע באמת משונה. שתהיה נקודה חיובית במידת הכעס, ואם כן, איך היא מופיעה, מה הנקודה המדויקת שלה, ומה הנקודה, או מה האופן שבו יוצאת מהביטוי החיובי שלה, ואז היא באמת הופכת להיות דבר כל כך נוראי ושלילי. ולאט לאט אני אנסה לסרטט את הדברים וללמוד תוך כדי, בעיקר מהרב קוק עכשיו אנחנו, את הכללים שנזהה אותם דרך מידת הכעס, אבל ננסה להבין איך הם בעצם כללי העבודה שלנו בכל מידה ומידה, כן, כשנגיע. לאט לאט ננסה לנסח לנו כללים בעבודת המידות. אז אנחנו מתחילים מפסקה בעניה, מקור אחד מצד ימין. הגמרא מסרת ברכות, אומרת, מניין שאין מרצים לו לאדם בשעת כעסו. מה זה לא לרצות לאדם בשעת כעסו? לא מרגיעים, לרצות, להרגיע, לפייס. אדם שנמצא בשעת כעסו, אז תן לו לרגע מה שנקרא. כן? לא מרצים אותו באותו רגע. לא ישר קופצים עליו. אנחנו גם מכירים את זה, שזה לא כל כך יעיל. כן? אדם נמצא עכשיו בשעת כעס, וישר תרגע, תרגע, למה אתה ככה תרגע? זה לפעמים אפילו עוד יותר מכעיס אותו. אומרת הגמרא, מאיפה לומדים את זה? מניין שאין מרצים לו לאדם בשעת כעסו, שנאמר, פנה ילכו והניחות ילך. אז מה המקום, מאיפה הפסוק הזה נמצא, אתם זוכרות? פנה ילכו והניחות ילך. מי אמר למי ומתי? זוכרות? אחרי חטא העגל, הקדוש ברוך הוא אומר למשה, פנה ילכו והניחותי לך. זאת אומרת, משה רבנו בא לרצות, לפייס את הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, מי פה הכועס במקרה הזה? זה הקדוש ברוך הוא, ומשה בא לפייס אותו ולרצות אותו אחרי חטא העגל, להתפלל על עם ישראל. אומר לו הקדוש ברוך הוא, פניי ילכו והניחותי לך. מה פשט הפסוק? אומרת הגמרא, אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, המתן עד שיעברו פנים של זעם ואניח לך. פניי ילכו, הכוונה הפנים של הזעם, תחכה משה רבנו, חכה שהפנים של זעם שלי יעברו, ורק אז אניח לך, אז אני אוכל להתפייס, תרצה אותי. לא עכשיו, לא עכשיו שהקדוש ברוך הוא כועס, אלא תחכה עם זה. פניי ילכו, הפנים של הזעם יעברו, ואז תוכל לפייס אותי ולרצות אותי על הכעס. מכאן אומרת הגמרא, אין מרצים לאדם בשעת כעסו. הפשט הפשוט של האמירה הזאת הוא באמת פשוט. זאת אומרת, כמו שאמרנו, זו תובנה אנושית די פשוטה, שכשאדם כועס, אז כרגע לנסות באותו רגע להרגיע אותו, זה לא כל כך יעזור. זה משהו, הוא לא יכול לשלוט ככה, תן לו ככה להירגע. הוא עכשיו בעצבים, עכשיו תבוא להרגיע אותו ככה, זה יכול ליצור אפילו תגובה עוד יותר חמורה, כן, הוא התעצבן מזה עוד יותר. לא לרצות אותו שנייה, תן לו להירגע מה שנקרא. אבל קודם כל, בשביל זה לא, לכאורה לא צריך את הגמרא בשביל תובנה אנושית כל כך פשוטה. חוץ מזה, שהפסוק שממנו הגמרא לומדת, לא מאפשר לנו להישאר ברובד ההבנה הזה. כי כיוון שהקדוש ברוך הוא זה שכועס פה, אז מה אומר למשה רבנו? אני עכשיו לא יכול להירגע עכשיו, תעזוב אותי, דבר איתי אחר כך, הקדוש ברוך הוא לא יכול להרגיע את הכעס שלו, לכן הוא אומר, אשים אותו בשעת כעסו. זאת אומרת, אם כל התובנה היא, תשמע, כשמישהו עצבני, הוא לא יכול לשלוט על עצמו, הוא צריך להירגע ורק אז תדבר איתו, אז פה זה לא הגיוני, נכון? זה לא נכנס בפסוק הזה. דובר על כעס של הקדוש ברוך. אז למה הקדוש ברוך הוא אומר למשה, פניי ילכו והניחותי לך? זאת אומרת, אם התפילה של משה לסנגר על עם ישראל היא חס ושלום לא אמיתית, אז גם אחר כך היא לא תעזור. אם היא כן אמיתית, אז הפוך, למה לחכות? כמה שיותר מהר, הקדוש ברוך הוא כועס ותפילתם של צדיקים היא מועילה. כן, כמו שבאמת הועילה תפילתו של משה, ככה כתוב בגמרא, שהקדוש ברוך הוא סלח למשה בזכות, לעם ישראל בזכות תפילתו של משה. אז אם כן, כמה שיותר מהר, לא, צריך לחכות קצת. פניי ילכו והניחותי לך. ומכאן הגמרא, הרב לומד יסוד עצום, שהוא אומר אותו כאן, הוא אומר אותו במספר רב של מקומות, בעיקר בעיניה. לא רציתי לצלם לכם, אפשר היה כך להביא הרבה דוגמאות, אבל יכול להלאות יותר מדי, אבל בואו ננסה לראות את זה מכאן. איזה עיקרון חשוב, כללי במידות וספציפית על מידת הכעס. אז אומר הרב, בסדר, אנחנו קוראים מצד ימין למעלה, בשורה השלישית. הורינו, הדבר הזה בא ללמד אותנו, להורות לנו, שכל המידות שחקק השם יתברך בטבע האדם ונפשו, אין בהן אחת שתהה רעה בהחלט. בהחלט הכוונה בצורה מוחלטת, בצורה שורשית. עד שהייתה טובה לנפש ביותה נעדרת. מה אומר לנו הכלל הזה בעולם הנפש? אין אף מידה בנפש, אומר הרב, אין אף מידה שחקק הקדוש ברוך הוא בנפש האדם, שהיא רעה במהותה, שהיא רעה בשורשה. באופן כזה, היה יותר טוב אם לא הייתה לנו את המידה הזאת. זאת אומרת, אם המידה הזאת היא רעה, סימן שהיא מביאה נזק, אז יכול היה עדיף לנו שהיא לא הייתה קיימת. אין אף מידה כזאת. זאת אומרת, בוא נגיד את המשפט בצורה הפוכה. כל מידה שקיימת לנו בנפש, היא נצרכת לבריאותה האידיאלית של הנפש. אין מידה שהיא רעה במהות שלה, שהיא רעה בשורש שלה, שאין לה מקום ואין לה תפקיד חיוני לעבודת השם. בסדר? בוא נזכור שהרב אומר את זה כרגע בהקשר של מידת הכעס. זאת אומרת, כל מידה, כולל מידת הכעס, שאמרו עליה את הדברים החריפים ביותר, וגם עליה, גם היא נכנסת בתוך הכלל הזה. איזה דבר טוב יכול להיות במידת הכעס? לכאורה זה בור שחור שנמצא לנו בתוך הנפש, שרק מפיל אותנו, שרק מוריד אותנו. מסביר הרב את העיקרון של התובנה הזאת. כי הפועל הטוב פעל הכל לטוב. הפועל הטוב, הקדוש ברוך הוא, כן, שפעל את כל העולם לטובה, אבל בטח ובטח שאנחנו מדברים על מה הוא ברא בתוכנו, על בריאת הנפש, ודאי שהוא פעל הכל לטוב. רק צריך שישתמש בכל אחת כשאתה וכמידתה. המידה מצד עצמה, הכוח הנפשי הזה שנמצא בתוכנו, הוא ודאי טוב. והוא פועל ונועד לפעול טוב. ויהיה לנו חיסרון גדול מאוד אם לא תהיה לנו את המידה הזאת. אבל העבודה הגדולה תהיה להשתמש במידה הזאת כשאתה ומידתה. מה זה עבודת המידות? מלשון מדוד, מלשון דבר שיש לו את מידתו המדויקת. כשהמידה תהיה במידתה, היא תביא ברכה עצומה. כשהמידה תצא ממידתה, היא תביא נזק גדול. וככל שהמידה יותר גדולה ועצומה, אז אולי שני הדברים יהיו נכונים. גם נקודת הטוב שבה היא גדולה ועצומה, וגם כשהיא יוצאת ממקומה, הנזק שלה הוא גדול ועצום. בסדר? אומר הרב, אחרי שהבנו את העיקרון הזה, יש לזה השלכה עמוקה מאוד בעבודה שלנו עם הנפש. מזה יצא שאין לדחוק אפילו המידה הרעה יותר מדי, באופן שלא ליתן לה שום מקום. הרב ממש משליך את זה לצורה של עבודה שלנו עם הנפש. כשאנחנו מזהים מידות, שאנחנו נקרא להן מידות רעות, זאת אומרת, נצטרך כן, לסגנן מחדש את למה אנחנו מתכווננים שאנחנו מתכוונים מידות רעות. כשאנחנו מזהים מידות רעות שעושות לנו הרבה צרות וכן, יכולות להגיע לביטויים מאוד מאוד שליליים והרסניים, העבודה לא נכונה תהיה לדחוק את המידה יותר מדי באופן שלא ליתן לה שום מקום. אם אנחנו נבין שאת המידה הזאת צריך לקטוש באופן כזה שלא יהיה לה שום מקום בנפש, אנחנו נאבד ביחד עם המידה את השורש החיובי שלה, שבשביל זה נמצאת בתוכנו. ואומר הרב, ואני צריך להיזהר ולאט לאט לדייק את המשפט הזה, כאילו מתי, אבל נקרא לזה, בטווח הארוך של עבודתנו, לא יהיה נכון לקטוש את המידה הזאת עד העלמתה מהנפש. אני אומר בטווח הארוך, לפעמים, בטווח הקצר, אנחנו נראה, לפעמים כן נצטרך לוותר על ביטויים, או על גילויים של המידה, אפילו הביטויים החיוביים שלה, אבל באופן העמוק, המידה הזאת נמצאת בתוכנו, כדי שנגלה את הערך החיובי שלה, ונדע לבודד את הביטויים השליליים שלה, מהערך החיובי שלה. כן? כי אם מקומה מצומצם, ראוי ליתן לה. ראוי ליתן לה, כי זה התפקיד שלה בנפש, וזה תפקיד כנראה מאוד מאוד חשוב. ולהשתדל את הקנה. על כן, בשעת כעסו, תראו עכשיו איך הרב מסביר את הגמרא באופן אחר לגמרי מה שאני רואה בהבנה פשוטה. למה לא מרצים לאדם בשעת כעסו? כי הוא עצבני מדי, כי הוא לא יכול להשתלט על עצמו. לא, זה לא הסיבה. לא הסיבה של הגמרא, אולי זה גם נכון, אבל זה לא הסיבה של הגמרא. על כן, בשעת כעסו אין מרצים לו לאדם, שהאדם השלם גם כן אפשר שיכעוס. הרב אומר פה דבר מבהיל. כשאנחנו מנסים לכוון דעתנו, מה המטרה ארוכת הטווח, האידיאל, או כן, המכוון כשאנחנו מדברים על מידת הכעס. אומר הרב, האדם השלם, אני לא מדבר על אדם עצבני שלא יכול לשלוט על כוחותיו, האדם השלם גם כן אפשר שיכעוס. יכולה ואולי צריכה להיות בו מידת הכעס במידתה המדויקת. בסדר? אומר, תראו, שהרב הוא פותח חזית לא פשוטה נגד אחד מגדולי ישראל. האדם השלם גם כן אפשר שיכעוס. על כן צריכה מידת הכעס להימצא, וראוי להרצות מיד. מה מקורו של הרב במשפט הזה? וראוי להרצות מיד. יודעות? לאן זה לוקח אותנו? מת הרב אומר ככה, יכול להיות מצב כזה של כעס נכון, של כעס מדויק, אבל יש בזה תנאים, יש בזה, צריך לסרטט את הסרטוט המאוד מאוד עדין ומדויק של הכעס הנכון. אחד מה, וזה מה שאנחנו ננסה לעשות ביחד, לעשות את הבנייה של הדבר הזה. אבל אחד, הנה יש לנו פה כבר כלל ראשון, אחד מהכללים של הכעס המדויק, חייב להיות שזה כעס שבו האדם מתרצה מיד. הוא לא כעס נקמני, הוא לא כעס ארוך טווח, שהולך ועכשיו רע ויוצר, הוא כעס נקודתי. איפה זה כתוב? שראוי בכעס לרצות מיד? נכון, מסכת אבות. מה כתוב? קשה לכעוס ונוח לרצות. נכון? זה הגדרת מסכת אבות למצב הטוב, למצב האידיאלי, נכון? אבל לכאורה בואו נקשה. מה לכאורה היה צריך לומר במסכת אבות? במקום קשה לכעוס, מה היינו אולי מצפים? לא לכעוס. אנחנו מסרטטים מסכת אבות את האידיאל, אנחנו לא מסרטטים מצב, כן, מצב ביניים. והמסכת אבות אומרת, קשה לכעוס, היא לא אומרת לא לכעוס. קשה לכעוס הכוונה, כעס מאוד מאוד נדיר, מאוד סלקטיבי. הוא בוכה, יש לו דברים אמיתיים שהוא מתביית עליהם. הוא נמצא בזמנים מאוד מאוד מסוימים. הוא לא נשלף ככה מהשרבול על כל דבר, אבל הוא קיים. הוא קיים. ונוח לרצות. כמו שאמרנו, הוא מתרצה מיד, אומר הרב. בסדר, אבל כאן כבר הרב, ככה חצי רומז לנו על עוד אחד ממקורותיו. קשה לכעוס, נוח לרצות. אבל לומר שלא יהיה לכעס שום מקום, זה לא מה שכתוב מסכת מאבות. אומר הרב, לא רק זה לא כתוב, זה לא יהיה אמיתי. זה לא יהיה נכון להבין ככה. למה? מורה כאילו כוח נברא בנפש להרע. אז כאילו הקדוש ברוך הוא שם לנו מידת הכעס, מה, כמה, כדבר שאנחנו, נראה, זה חור שחור בנפש, שכל עניינו זה רק להרע לנו? רק לסרבל אותנו, להכשיל אותנו? אומר, מה פתאום, אי אפשר להבין כך. כמו שהוא אמר בתחילת הפסקה, הפועל הטוב, פעל הכל לטוב. כל כוחות הנפש, שור שם בנפש האדם אחת, אומר לנו הרמב"ם. הפועל הטוב, פעל הכל לטוב. אז מאיפה המידה הזאת הפכה להיות רעה? הוא מחזל, אצל לב האדם, רב מנעורה, משעה שננער ממי אימו. שדיברנו על זה, נכון? ננער, הכוונה, בהוצאה לפועל. ננער ממי אימו, לא בשורש. בשורש הכוח הזה הוא טוב. בהוצאה לפועל, הרבה פעמים הוא יכול לקבל סיבוב ולעשות נזקים גדולים. צריך ללמוד מה הכוח הזה בשורש, ולהחזיר אותו לשורשו. מה שקרה הרב בורות התשובה, העלאת המידות לשורשם. קראנו את הפסקה הזאת לבורות התשובה? העלאת המידות לשורשם? כן? כשם שצריך להעלות את המידות השליליות לשורשם, כך גם את החיוביות. אז בשורש המידה היא טובה. אלא מה? בהוצאה אל הפועל הרבה פעמים לא מדויקת. ואז נזקי הרבים. אבל לומר שבמהות של הכוח הזה, במהות של המידה הזאת, זה מידה רעה? זה לא ניתן להאמר, אומר הרב. כי בכל הקדוש ברוך הוא שתה לנו פה איזה מוקש בתוך הנפש, אין לו שום תועלת. מה פתאום? אז יש לכם על מה לסמוך כשלמדתם את זה. בסדר. אבל תראי, בדיוק הגענו לסוגריים שבה הרב אומר שהוא ייחודי בכיוון הזה. בסדר? אז יש על מה לסמוך למי שאומר כמוך. לא רק יש לו מה לסמוך, יש לו אילן מאוד גבוה לסמוך עליו. בואו נראה את הסוגריים. אז ננסה בסוף לעשות בזה קצת סדר. בסדר? אומר הרב הסוגריים, ודברי החסיד במסילת ישרים, פרק י' א'. שמה אולי למדתם? כן? זה מה שהתכוונת? התכוונת המסילת ישרים? באופן כללי. המסילת ישרים, אבל גם אומר את זה. המסילת ישרים, פרק י' א', אומר הרב קוק, שכתב, שמעלת הנקי המעולה היא שלא יעשה הכעס מעולם רושם בו כלל, צריכים עיון לעניות דעתי. צצה, נכון? טוב, אנחנו יכולים להיות מספיק בוגרים כדי להכין מחלוקות? יש מחלוקות בעם ישראל. מחלוקות זה דבר טוב, זה דבר בריא. דבר מגדל, דבר מעצים. ברוך השם. כן? בטח בין גדולי ישראל. הקטנים הופכים מחלוקות לשנאת חינם, זה כבר בעיה אחרת. מחלוקות בעם ישראל זה טוב, זה בריא, זה גורם תסיסה, וזה גורם בירור, וזה גורם העמקה. ברוך השם. אבל זה מאוד נדיר, כי הרב הייתה לו הערצה עצומה לרמח"ל. כן? הרמח"ל, מה? מי יותר גדול מהרמח"ל? קודש קודשים. וכן, הרב הלך בכיס, היה לו קיצור מסילת ישרים. כתב תמצית של מסילת ישרים, היה הולך עם זה בכיס. יודע? ופה הרב חולק על הרמח"ל. הרמח"ל אומר שבאמת יש דבר כזה שנקרא כעס הפנים. נכון? שזה בבחינת הצגה חינוכית כשצריך, עכשיו ללמד איזה ילד, לא להכניס את היד שלו לשקע, ואני עושה הצגה שאני מאוד כועס, ואני אומר, אוי ואבוי, אבא כועס, ואמא כועסת, עושים הצגה שלמה, והילד למד את הלקח, ואנחנו לא באמת כועסים, זה הכל כדי שהוא יבין שזה דבר שלא לא עושים. נכון? זה נקרא כעס הפנים. בסדר? השאלה אם יש מקום לכעס שהוא לא כעס הפנים. כעס בלב. אמיתי. או שכל כעס שבלב הוא מוקצה מחמת מיוס. איזה מה? רגע, אנחנו מגיעים. רק התחלנו. הרמח"ל אומר, קודם כל הרמח"ל זה הפשט, בסדר? ומי שרוצה יישאר עם הרמח"ל, באמת, זה לא משהו, אני לא אומר את זה, זה ברוך השם, יש לה הרבה מה לסמוך, כן? מה שיישאר עם הרמח"ל, כן? זה בבחינת, מזה ומזה יתקלה סילה, כן? אלו ואלו דברי אלוקים חיים. אבל הרמח"ל אומר רק כעס הפנים. אין שום כעס בלב, שום כעס בלב. זה הרמח"ל. הרב אומר, צריך עיון לעניות דעתי. זאת אומרת, מבחינת התפיסה העקרונית של הרב, כן? או בנסה לתרגם, מה הנקודה? מבחינת התפיסה העקרונית של הרב, לא יכול להיות שהקדוש ברוך הוא ברא בנפש האדם מידה שבשורשה היא לא בשורש הטוב. זה הרב ניזהר, הוא לא אומר, אני לא מסכים, הוא אומר, צריך עיון לעניות דעתי. אני חושב שאולי הרב מתכוון לומר שאולי הרמח"ל בעצמו גם כן התכוון לכך או יודע שזה כך, אבל הוא לא רוצה להדריך לרבים ככה כי זה מסוכן מדי. כי זה ברור שזה דברים מאוד מאוד עדינים. אם אדם יתחיל להגיד, יש כעס חיובי, ברור, אפשר עכשיו מה שנקרא לקחת את האמירה הזאת ושם ירחל, כן, לעשות דברים מאוד בעייתיים. ואולי לכן הרמח"ל לא רוצה להדריך ככה את הרבים. אז אולי לכן הרב נשאר בצריך חיוב. אבל הרב פה, כן, אומר, צריך עיון לעניות דעתי. כי זה מבחינת הרב דבר עקרוני. לאט לאט ננסה להבין מה, כן, איפה הביטוי של אותו כעס חיובי שעליו הרב מדבר. הוא מכוון כפי מידת השלמות הראויה לאדם המעלה. ייסד המנהיג העליון יתברך בהנהגתו הכללית. שישנם כוחות שתכליתם דומה בכלל הבריאה, כתכלית הכעס באדם. ואם שאפשר לכובשם על ידי תפילת צדיקים וזכויות, אבל ראוי להניח להם איזה מקום. כי מעשה השם הכל נברא לתכלית הטוב. לכאורה הראייה של הרב פה היא מאוד מאוד חזקה. אנחנו תמיד מתחנכים לכך שאת המידות אנחנו לומדים מהמקור האלוקי. מהו רחום? הפתר רחום. מהו חנון? הפתר חנון. מהו כועס? פניי ילכו והניחותי לך. אומר הקדוש ברוך הוא למשה, חכה עם התפילות. אני יודע שהתפילות שלך הם יועילו. ועוד מעט את התפילות שלך באיזו, אבל זה שאני אומר לך, פניי ילכו, המתן אז שיעברו פנים של זעם. יש פה ערך שעם ישראל יקלוט שיש פה כעס אלוקי. אז אם יש כעס אלוקי, אז כנראה יש גם כעס תחתון. על כן אמר המתן אז שיעברו פנים של זעם, ויפעלו פעולתם, יש לאיזו פעולה חיובית נצרכת, באיזה ערך על כל פנים, ערך מאוד מדויק, ספציפי. כי לא נריק נמצאו, ואני אחלך. אלא מה? מדגיש הרב בסוף. וביות המקום הניתן לכעס בהתעוררות האדם המעולה, עוד פעם, אנחנו לא מדברים על אדם במידתו הנמוכה, דווקא האדם המעולה, כיוון שיש לו את האפשרות לאותו כעס, אבל אומר הרב, הוא מעט מן המעט. זאת אומרת, גם כשאנחנו מבררים את הערך העדין הזה של נקודת האמת שבכל מידה, זה לא נותן לכל המידות את אותו תפקיד ואת אותו מיקום בנפש. כי יש מידות שאיתן אנחנו צריכים לעבוד עם עם טרקטורים, כן? כמה שיותר, להעמיס, כן? ויש מידות שצריך לעבוד איתם עם מזלף, בעדינות, מעט מן המעט. ואף על פי כן, באותו מעט מן המעט, יש להם את תפקידה. בסדר? כמו, אומר הרב, בדיוק כמו ההנהגה האלוקית. כמו כן ההנחה בהנהגה הכוללת מצד עצמה, ביותה מתנהגת כראוי בלא יתרון קלקולים אינם טבעיים, היא גם כן חלק מועט וקטן, המכונה בערך רגע, כי רגע באפו. וחסד אל כל היום. מה כתוב על ההנהגה האלוקית? במידת החסד, הקדוש ברוך הוא משתמש כל היום. חסד אל כל היום. במידת הכעס כתוב כי רגע באפו. לומדת מזה הגמרא שיש רגע אחד ביום שבו הקדוש ברוך הוא כועס. כן? המשך הגמרא שם מדברת על בלעם שהוא ידע לכוון בדיוק את הרגע הזה וככה היה מצליח לקלל. כן? כי היה לו איזה אומנות כזאת לתפוס את הרגע שבו הקדוש ברוך הוא כועס. אבל יש רגע אחד. קודם כל אומר לנו הרב, זה מלמד אותנו פרופורט שגם כשאנחנו מדברים על אותו כעס חיובי שצריך הרבה הרבה לברר את מקומו, שנבין שהוא צריך להיות מעט מן המעט. כי רגע באפו. לעומת מידות שצריכות להיות בהרחבה גדולה, כמו מידת החסד, כמה וכמה וכמה שיותר. עכשיו אנחנו רוצים כמובן לברר מהי אותה נקודת אמת שקיימת באותו כעס מדויק. מה אתם אומרות? מה יכול להיות נקודת האמת מאחורי הכעס המדויק? מדויק, נכון. אז בואו נראה את הדברים. כן, שמעתם? מה נאמר? זאת אומרת שכעס זה אותה עמדה בנפש של ההתנגדות הפנימית לעוולות. זה דבר חשוב או לא? ודאי. ודאי דבר חשוב. נכון?
כן, השאלה אם אפשר לומר דרישה לצדק.
דרישה לצדק, ואני עומד מול... כן, נכון. זאת אומרת שאני עומד עכשיו מול גירוש גוש קטיף. ואני רואה את, את הדבר הנוראי הזה שקורה. אז אני רק מלווה בשמחה ודורש צדק וזה, או שיש משהו בתוכי שאומר, או יותר מזה, אני רואה מישהו מול העיניים לוקח איזה נבוט ונותן לילד מכות או לזקנה. צריך להיות כעס או שזה ישר דרישה לצדק? כן, למחות, לעמוד עם שלט, כאילו.
לא,
האם הנפש צריכה להזדעזע? כעס זה התנגדות פנימית. התנגדות פנימית אל עוולה. הנפש מסתערת, עומדת.
לא, אמרתי שזה
הנפש עומדת ולא מוכנה לקבל, עומדת ומתרעמת. לא יכול להיות דבר כזה.
צער זה
משהו אחר, אתה לדעת.
זה עדין.
צער זה מקום אחר וכעס זה מקום אחר, לכל דבר יש מקומו. כן? אבל כשעומדים שופטים ולא יודע מה, ואומרים כן, בוא נמסור חלקים מהרסיבה, זה כעס, זה מכעיס. אדם נורמלי צריך לכעוס, אומר, אדם אידיאלי צריך לכעוס לדבר כזה. ולרגע. ולרצות מיד. אבל זה משהו נכון. יש ריתך דאורייתא של תלמידי חכמים, שרואים אנשים שיוצרים נזקים חינוכיים לעם ישראל, ולוקחים ילדי ישראל, ומלמדים אותם הזיות, ומקלקלים את נפשם, זה לא מכעיס? מי אמר? מה צריך לקלל?
לא, צריך
להתרצות מיד. אנחנו יודעת להדיר, בסדר? אבל הכוונה היא שאנחנו אחר כך נפעל מהמקום המוסרי, האידיאלי והשקול. שיכלול גם אהבת ישראל, שיכלול עין טובה, אבל שיכלול גם את אותה נקודת כעס שהיא חלק מהעניין. אז בואו נראה, התחלנו, רק התחלנו, בואו נראה, אנחנו ננסה לראות, בסדר? אבל אנחנו מדברים על משהו נפשי, זה לא כעס בשכל, אני כועס, כאילו, אנחנו מדברים על דברים שהם בנפש, בסדר? בואו נראה, אנחנו אנחנו, מה שנקרא, מתחילים. אני רק אמרתי, כאילו, בהתחלה זה נשמע מזעזע. מה, מידה חיובית בכעס? אבל אנחנו נראה שהרב יגיד, מה זאת אומרת? איך יכול להיות שלא? על אותם דברים נקודתיים, אמיתיים, שקורות עוולות, אז הנפש אדישה אליהם? לא נורא, בוא נסנגר, והכל טוב, והכל נפלא. לא יכול להיות, שלא יהיה איזה רגע נקודה, כי רגע בא פה. אז בגלל זה עכשיו צריך לסנות את המדינה, ולהיות נגד הזה, ולא, לא, מה קשור, מה קשור, מה קשור? אנחנו מדברים על משהו נפשי. בכלל לא, עוד לא דיברנו על משהו מעשי. מי אמר שעכשיו כעס צריך לבוא עם כל תופעות הלוואי המכוערות שאנחנו מכירים? זה ממש לא הכעס האידיאלי. מה? למה מה? שוב, אנחנו, המיד הזה, אנחנו לא יודעים כרגע לסרטט, זה כל מקרה לגופו וכו', אבל, אבל הנקודה היא ש, 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 שכן, שיש פה איזה חלק שהוא מבריאות הנפש, שהיא רואה עוולה והיא מתרעמת, ומקפיץ אותה. בסדר? וזה לא סותר את זה שאחר כך יכולה לדבר בנחת ובאהבה גדולה. כעס זה ביטוי, זעקה זה ביטוי. גם בכעס הפנים של הילד שמכניס יד לתוך השקע, אני יכול לומר, מה אתה עושה? לצעוק! ובלב לא קרה לי כלום, לא. בסדר?
ומה?
אני אומר, כשהילד מכניס את היד לשקע, אני גם יכול לזעוק כדי שהוא ייבהל, כדי שהוא יעשה את זה עוד פעם. אבל בלב אני לא כועס בכלל. כן?
אבל יש כן זעקה, אבל אני אגיד לך. בטח, אבל אני חושב שמטרפתי.
איפה? זעקה זה ביטוי, זה לא מידה. זעקה זה ביטוי. יכול להיות זעקה של שמחה, יכול להיות זעקה של כעס. אם הזעקה היא זעקה של כעס, אז היה פה כעס. אנחנו דנים מה קורה קודם כל בנפש. אחר כך איך נבטא את זה? לפעמים בזעקה, לפעמים אפילו לא צריך לבטא את זה בזעקה. לפעמים זה אפשר לבטא כעס בתפילה. אני אומר, חייבים להבדיל, הרבה פעמים אצלנו זה בא ביחד. כעס בא ביחד עם כל התופעות הפוגעניות והמכוערות שהוא מביא איתם אצל האדם הממוצע. ולא הכעס האידיאלי שעל מה אנחנו מדברים. כעס זה קודם כל בנפש. העמדה הנפשית המדויקת הזאת, כן, של ההתרעמות מול עוולה. בסדר? אחר כך, מה האדם עושה עם הכעס הזה? האם הוא זועק? האם הוא שומר את זה לעצמו? עוד דיון. צריך לראות מה נכון, מה אמיתי, מה אידיאלי. אנחנו רוצים לפעול בצורה נכונה, בצורה מוסרית, חס ושלום, לא, בטח לא לפגוע באף אדם. בואו נראה את ההשלמה לדברים, בסדר? כי הדברים פה הם צריכים השלמות, ככה לאט לאט אנחנו... בואו נעבור בבקשה למקור שלוש. אומר הרב, הכעס ישנו בשני אופנים. הנה הסוגיה שלנו פה של... סוגיית כעס, הכעס החינוכי מול כעס, כעס פנימי. הכעס ישנו בשני אופנים. כעס הלב הבא בטבע ונמצא גם כן לפעמים באיש שלם במידותיו כשבא לידו דבר ראוי שיכעס על זה בטבעו. כשיראה עוול וחמאס וכיוצא בזה, הנה פה נותן לנו פה הרב את ההגדרה שאמרתם מקודם. כן? זאת ההגדרה. זאת אומרת, אם אנחנו מתחילים לאט לאט לסכם לעצמנו, לאט לאט לסרטט לעצמנו את אותו כעס חיובי של הרב מדבר, אז אולי הכלל הזה הוא אפילו לפני הכלל הקודם. הכלל הראשון הוא כעס הראוי, כעס חיובי נקרא לזה, כעס אמיתי או אידיאלי. כעס הוא קודם כל על תגובת הנפש כשיראה עוול וחמאס. כן? וראינו כבר לפני כן שנוח לרצות, כן? שהוא נקודתי ולא ככה עכשיו מתחפר לאורך זמן. אז התחיל הרב את הפסקה. הכעס נמצא בשני אופנים. כעס אחד, כעס הלב על עוול וחמאס, ויש כעס הפנים, מה שאמרנו, כעס חינוכי. וברא פנים יתאב לב. זאת אומרת, יש מצב שכאילו הפנים הן רעות, הן כועסות, אבל הלב בכלל לא נמצא שם. אלא שברצון יפעל עליו מידת הכעס, מפני שכך צריך להיות כדי לתקן את ההנהגה, אף על פי שאין בטבעו שום התעוררות של כעס. זה הצד השני של הכעס, כמו שאמרנו, אני כועס על ילד, ובפנים בלב אין לי התעוררות של כעס, אבל צריך כרגע לכעוס כדי שהוא יבין וכו'. והנה יש הבדל. אם הדבר שמביא להיות כועס הוא דבר שעצם ההרגשה הטבעית בעיוות הנעשה לא תגרור עמה כי אם דברים טובים ומידות ישרות, אז ראוי שיהיה הכעס גם כן כעס הלב. כי זה בעצמו יחשב שלמות, מה שמתרגש טבעו ולא יוכל להביט אל עמל. עמל זה עוול. אומר אב, זה חלק משלמות של, מידו, של, של עולם הנפש. כשהנפש מתרגשת ולא יכולה לראות עוול, זה חלק מהמנגנון האמיתי שלה, הטוב שלה. באופן הזה היא גם לא תיתן לעוול לזלוג לתוכה, כי לא אדישה אליו. ההסתערות הפנימית כנגד העוול היא גם מגנה על הנפש מפני העוול הזה. אם אני אדיש אליו, אז אולי באיזשהו מקום אני גם נותן לו לפגוע, לחלחל אליי. אבל נותן לנו פה הרב הסייגה לדבר. אם תהיה אמיתת המטרה טובה, אבל אם מדע תקבל הערה שתוכל לעבור במי שמתפעל ממנה את גבול המידות הטובות, זאת אומרת, אם ביחד עם אותה נקודת כעס אמיתית אני אגרר גם למקומות לא טובים מבחינת העמדה הנפשית שלי, או לכעס מוגזם, או כמו שנראה עוד מעט, לעמדות נפשיות אחרות בעייתיות, אז עדיף לוותר עליו. אז אין ראוי להיות כועס בהתפעלויות הנפש, כי אם כעס הרצוני לבדו, כעס חיצוני. זאת אומרת, ועוד מעט נראה, הרב נותן לפה נפקמינה. אומר הרב, אנחנו ודאי שאנחנו נכנסים פה לשטח מסוכן. הכוונה, לתת מקום פנימי להפעלת הכעס בצורתו המדויקת, זה צריך אומנות נפשית מאוד מאוד גדולה. צריך הרבה מודעות, איפה אני מתחיל ואיפה אני עוצר בדיוק. ואם אני לא בטוח שאני יודע איפה אני מתחיל ואיפה אני עוצר, וחס ושלום, אני עלול להיגרר למידות לא טובות, בטח ובטח לפגיעה ולכל דבר שהוא שלילי, אז למרות שאתה צודק בנקודת הכעס, אבל אם היא תגרור איתה דברים לא טובים, אז לא. בסדר? זה עוד כלל חשוב מאוד. בסדר? זה לא סותר את זה, שכן יש פה נקודת כעס אמיתית, אבל אם אתה תיתן לעצמך להגיע לשם, אז יכול להיות שזה יגרור אותך למקומות לא טובים. אל תתני, תסיר הכעס, כעס הפנים. בין מה? כעס הפנים זה כעס חיצוני לגמרי. כן? שאני לא נותן לזה, זה לא ביטוי של הלב, רק הצגה חיצונית. כן? נגיד, אני מורה עכשיו בבית הספר, כן? והילדים של הכיתה, לא יודע מה, שברו את כל הכיסאות, שברו את זה, עכשיו אני נכנס לכיתה. באמת נעשה פה עוול, או לא יודע מה, צחקו על אחד הילדים, או צחקו עליי, וכו'. נעשה פה עוול. ילדים צריכים עכשיו לקלוט שיש פה כעס על הדבר הזה. מה זה כעס? מישהו שעכשיו ישתולל ויגיד להם לכתוב אלף פעם על במחברת, שהיד שלהם תתפרק מהמקום? לא, לא, כנראה שזו לא התגובה הנכונה. אבל בלי כעס בכלל? ילדים מתוקים, שברתם את הכיסאות, לא נורא, וכן הלאה. גם לא מדויק. צריך שיהיה פה כעס, כחלק משיקול חינוכי. עכשיו, איזה כעס? עושה לנו הרב עכשיו חקירה. כן? כעס פנימי או הצגה? בסדר? כעס פנימי, הכוונה באמת לבוא ממקום נוקב פנימי, שבאמת אני כועס על הדבר הזה? איך פגעתם בילד מהכיתה? או שאני צריך לעבוד על עצמי, שוב, מה שאנחנו מנסים להבין מה האידיאל. לא כולנו חיים על פי האידיאל, אבל אנחנו מנסים להבין קודם כל מה האידיאל. או שאני צריך לבוא כשבתוך הלב בכלל שלוות נפש גמורה ובכלל אין שום כעס, ולבוא לעשות הצגה רצינית בכיתה שזה לא בסדר וכולי כועס, אבל בלב אני לא, אם היו עושים לי סטטוס, איך זה נקרא, לא יודע מה, אז היו רואים שישר שלוות נפש גמורה. בסדר? אז הרב אומר ככה, אם אתה יכול שהכעס יהיה אמיתי, בלי שתגיע מזה לתוצאות שליליות אחרות, יש מקום לכעס האמיתי. יש מקום לכעס האמיתי. אם אתה יכול לבטא אותו בצורה מדויקת, בלי לפגוע, בלי להגיע מזה, עוד מעט נראה, לעוד תוצאות שליליות, יש מקום לכעס האמיתי, כי זה חלק מעמיתת הנפש. אולי זה אפילו חינוכי לתלמידים שלך, שיקלטו איך איש תורה, או איך אשת אמונה, איך היא מגיבה. מה היא רואה, איך היא מגיבה כשהיא רואה שעושים ככה אבלה לילד בכיתה. אולי זה טוב שהם יקלטו שיש במורה כעס אמיתי. אבל אם עכשיו הכעס הזה יגרום לך להגיע למקומות לא טובים, לביטויים בנפש לא טובים, תוותרי על הכעס האמיתי ותעשי רק הצגה חיצונית. תראו דוגמה, שהרב נותן לזה ככה דוגמה, אומר ככה. על כן, בראות אדם אבל עשה לזולתו, לחברו או לתלמידו, הדרך הטובה היא שיתיר גם כן כמעט התעוררות הכעס הטבעי. אבל אם יבוא מקרה לחכם שיצטרך להטיל מרה על כבודו, על הכבוד שלו, כיוון שעצם רדיפת הכבוד והקפדה עליו אינה תכונה טובה, אף על פי שהיא באה בהכרח ללמד מוסר ולתקן הנהגה, מכל מקום אין ראוי שיהיה הכעס שולט, כי אם ברצון ולא בטבע, שלא יימשך ממנה ההפך מעזרת חכמים ז"ל, מאוד מאוד עבה שפל רוח. תראו איזה דייקנות שיש פה ברב. אם אני חוזר למקרה של המורה שלנו, אז זה תלוי איזה עוול נעשה בכיתה. אם פגעו באחד התלמידים, כן, תבוא ותכעס עליהם באמת. שיראו שבאמת זה מכניס אותך. וזה יהיה חלק מהחינוך, כמה זה אמור להרטיט את הנפש כשפוגעים בילד. אבל אם פגעו בך, עכשיו להילחם על הכבוד שלך, זה מידה לא טוב. קשה מאוד לעשות את זה בלי שזה יפעיל בך, כן, אגו וגאווה. אז פה תעשה רק הצגה. כדי שלא תגיע מהכעס האמיתי למקומות לא מדויקים אחרים, כגון גאווה וגסות לב וכו'. תראו כמה זה מדויק. יותר בכל. אז לאט לאט אנחנו לומדים. זה כלל ראשון, כעס נגד אבלה. כן? כלל שני, נקודתי ולא מתלהם. כן? נראה עוד קצת כללים. כן? כלל שלישי, בתנאי שזה לא יגרור אצלך, גאווה, גסות, בטח העלבה, כל דברים שליליים. ואם אתה ספק, שבעלתה לי, זה עדיף. כמעט תמיד, על פי הממוצע בשוק. לא על פי אדם שיחווה מידותיו, וכך מה שהרב אומר, ולאט לאט יאמן את עצמו בזה. כן? לכן באמת, אולי את צודקת שזה באמת רף מאוד גבוה. לכן באמת בגמרא מופיע ריתחא דשל תלמידי חכמים. למה? כי זה באמת כלי שצריך בזהירות רבה. צריך לבוא מתוך, לא מתוך אדם שמאבד שליטה, לא, אין איזה מקום.
אז יכול להיות שזה כאילו איזושהי הוראה שהיא לא נכונה, כן, חכם יכול
נכון, הרב אומר זה מפורש. הדוגמה שהוא אומר פה בפסקה, היא בהחלט אומרת לנו, תעשי חשבון. כן? אם הכעס החיובי מביא איתו מידות רעות, לא, אז לא. ממש הרב אומר את זה, כן? ויחד עם זה, חשוב לו כן להילחם על אותה נקודה שאתם רואות אותי כבר שתי מקומות שאיך הרב נלחם על זה, כן? כי אחרת, אנחנו, מה אנחנו אומרים? טוב, אם אני עמד מול עוולה וכעסתי, אז אני לא בסדר, כן? אומר הרב, זה לא נכון. זה תגובה אמיתית. אדם שהוא טוב לב, הוא רואה מול העיניים שמתאמרים בילד או מתרמים בכלל ישראל, או איך יכול להיות שהלב שלו לא מתרעם נגד זה? מכאן, כמובן, הרבה שיקולים אישיים, איך אני בתוך הסוגיה. איזה שלושת אלפים? התנאים, כן. אמרנו, מה שבינתיים למדנו, שא' הכעס החיובי חייב להיות על דברים אמיתיים. כן? אם אני לא יודע מה, ילד ניסה להסיר מהשולחן ועכשיו נשבר לו כל הסט של הצלחות, אין פה עוולה. נכון? אם אני כועס, זה סתם בגלל שיש לי מידות רעות. בסדר? צריך ללמד אותו, פעם באה, תיקח אחד-אחד ולא, אבל אין פה עוולה. כעס אמיתי הוא נגד עוולה. הוא נגד רוע. בסדר? זה תנאי אחד. והנקודה השנייה שראינו, שהוא נוח לרצות. נכון? זאת אומרת שהוא לא ארוך דבר, ועכשיו אני כועס, ואני לא סולח, ואני לא... לא, נוח לרצות. ומה עוד ראינו? כן, והנקודה השלישית, שאם הכעס הזה יביא איתו תופעות לוואי שליליות, אני אעליב מישהו, אני אתגאה, אני אגיד דברים לא במקום, אז לא, אין לו שום מקום. כן. שנאת הרע זה לא מידה חיובית?
אפשר
להעלות
אותו
לטוב,
כי זה מידה הרבה יותר גבוהה מלשנוא אותו רק.
לא, זה לא סותר. ודאי שהרצון שלנו ביחס לעולם זה להביא את הטוב ולתקן ולהוסיף ברכה וכו'. אבל חלק מאהבת הטוב זה שנאת הרע. כי הרע מעכב את הטוב. ואם לא יהיה לנו בנפש את המקום הפנימי הזה של שנאת הרע, אז אנחנו לא באמת אוהבים את הטוב. כן. לפעמים אהבת הטוב היא, כן, אנחנו מרוב, זה נכון גם חינוכי כלפי ילד, ילד שאף פעם לא כעסו עליו שהוא עושה דברים רעים, זה נקרא שאוהבים את הילד הזה? כביכול זה מרוב אהבה אליו, אז אף פעם לא אמרנו לו דברים רעים. אני באמת אוהב אותו, אני חייב להראות שיש עוולות שהן מכעיסות. כן? כי זה מאהבה אליו. עכשיו לא, זה אומר שאני צריך לצעוק עליו, זה אומר שאני צריך להעניש אותו, לא, שם הטעות שלנו. שאנחנו לוקחים את הכעס ביחד עם כל הקלקולים החיצוניים שהוא מביא איתו, כן? לא צריך לצעוק, וכעס זה לא אומר שצריך לצעוק, אני יכול להגיד לילד, ולפעמים זה הרבה הרבה חודר, בשיא השלווה, היה לך שהדבר הזה, אני הרגשתי כעס. בום, הרבה יותר אמיתי, מאשר לצעוק כמו תרנגול. הרבה יותר קולע ללב. בסדר? כעס לא צריך לבוא עם צרחות. זה גם חידוש. בסדר? כן. למשל דוגמה איך אפשר לפרוק כעס לא בצעקות ועלבות. אפשר לפרוק כעס בתפילה. תאמין לי הרבה הרבה יותר טוב. דבר שעולם, אני כועסת על הדבר הזה. נעשה לי פה עוול. אני ממש מוציאה את זה לפועל באמירה, בבכי, אפשר גם בצעקות מול הקדוש ברוך הוא אפשר. תעזור לי. לנתב את הכעס הזה, שלא יביא אותי למקומות לא טובים, תעזור לי לדייק אותו, תעזור לי למתק אותו, תעזור לי גם לראות עין, בעין טובה, ולראות גם את הדברים החיוביים, שבעזרת השם אני, כן, הרבה יותר טוב, למשל. בסדר? אבל זה בדיוק הנקודה, אני אומר, אנחנו כל כך שבועים בקונספציה הרגילה של ההתבטאות של הכעס, שוודאי שזה מבחינתנו, לא להתקרב למקום הזה בכלל, כי אנחנו יודעים מה זה מביא אותו ביחד. זה מביא איתו את כל הסט של הצעקנות והפגיעות והעלבות ונקמנות, וואו, ברור שכל זה. אבל כשהרב אומר, אנחנו מנסים לדייק את עבודתנו ולהבין את נפש האדם בעומקה, אז אנחנו כבר עובדים במקום הרבה יותר עדין, ומוצאים כיוונים הרבה יותר אידיאליים לכוחות הנפש, כולל הכוחות כביכול הרעים, שהם לא רעים, אלא הם רעים מאוד מאוד בהופעתם הלא מדויקת, אבל הם לפעמים נצרכים בצורתם הנקודתית. ויהיה חסר לנו אם לא יהיה לנו אותם. בסדר? סיימנו פה את הפסגה, ממש סיימנו את השעה. בואו נסיים פה את ה... לא, סיימנו את הפסגה. כן? אז כמו שהרב אמר לנו, הנפקא מינה, כן? האם זה אני כועס על כבודי? עדיף שלא. למרות שהכעס אמיתי. אבל קשה מאוד שזה לא יגרור איתו גאווה וכו'. אתה עזוב, תוותר. טוב, בסדר? אז בואו אנחנו נעצור. בסדר? אנחנו ננסה להמשיך עם זה בפעם הבאה.